סטטיסטיקה מרפאת, והפעם מבחן T למדגמים מזווגים. האם כדאי להאריך את זמן ארוחת הערב? מחקר גרמני שפורסם באפריל 23 בג'אמה נטוורק אופן בדק אם כשמאריכים ב-50% את הזמן של ארוחת הערב, הילדים יאכלו יותר ירקות ופירות. המבחן הסטטיסטי שהשתמשו בו כדי להגיד האם ההבדל בכמות הירקות הוא מובהק הוא מבחן T למדגמים מזווגים, Paired Samples T-Test. בפרק הזה ננסה להבין מתי בדיוק משתמשים במבחן הזה, מה הדמיון וגם מה ההבדל בינו לבין מבחן הסטודנט T-Test למדגמים לא מזווגים, והאם באמת הילד יאכל יותר ירקות. אז אני מזכיר לכם שבחרתי שיטה שנראית לי שיטה קלה יחסית להבנה, להסביר על המבחנים הסטטיסטיים. הרי יש משפחה, זו משפחה ענקית של מבחנים סטטיסטיים, בדיוק יצא לי להתקל בספר שנקרא בשם המפתה 100 מבחנים סטטיסטיים, שמפרט חלק מהמבחנים הסטטיסטיים הקיימים, את ה-100 הנפוצים, אז זו משפחה ענקית, יש יגידו משפחת פשע שגורמת לנו לסבל, יש יגידו משפחה של חוקרים מדהימים שבזכותם אנחנו יכולים לדעת משהו אובייקטיבי על העולם ולא רק דעות. ואזכורים של המשפחה הזאת או של אנשים מהמשפחה הזאת, זאת אומרת של מבחנים סטטיסטיים, אנחנו כנראה לא נראה באתרי רכילות, אלא בפרק השיטות במאמר רפואי, ב-methods, בתוך תת סעיף שנקרא statistical analysis. החלטתי כדי להכיר את המשפחה הזאת להתחיל מבין המשפחה שהכי קל להבין אותו או הכי עוזר להבין אותו, וזה היה ה-Students T-Test. וכשדיברתי על ה-Students T-Test דיברתי על שתי קבוצות שבכל אחת מהן אנחנו מודדים איזשהו ערך מספרי שמתפלג בצורה נורמלית, ובכל אחת מהקבוצות אנחנו מקבלים ממוצע. דיברנו על הדוגמה של שיפור בכיפוף הברך, והחלטנו שמהדוגמה הזאת, הדוגמה של Students T-Test למדגמים לא מזווגים, אנחנו נלך לכל קרובי המשפחה. אז בן דוד אחד שהכרנו של ה-Students T-Test הוא המן וויטני U-Test, שהוא מאוד קרוב בן דוד מצד האימא של ה-Students T-Test למדגמים לא תלויים. הוא דומה מאוד ל-Students T-Test במובן שמדובר בשתי קבוצות, שלא צריך לבצע תקנון, שאין תלות בין שתי הקבוצות, והוא היה שונה מה-Students T-Test בהתפלגות של המשתנה הנמדד, במשתנה הכמותי. ב-Students T-Test ההתפלגות היא נורמלית, מדובר במשתנה כמותי שמתפלג נורמלית, ובמן וויטני U-Test זה לא משתנה שמתפלג נורמלית, למשל משתנה אורדינלי. עכשיו נדבר על בן דוד מהצד השני, על בן דוד מצד האבא של ה-Students T-Test למדגמים לא מזווגים. ואם מה שהבדיל בין ה-Students T-Test למדגמים לא מזווגים לבין מן וויטני U-Test, הבן דוד מצד האימא, היה ההתפלגות נורמלית אל מול התפלגות לא נורמלית, עכשיו הבן דוד מצד האבא שונה במשהו אחר. הוא שונה בתשובה לשאלה האם יש תלות בין מדידה בקבוצה אחת למדידה בקבוצה אחרת או במדגם האחר. זוכרות כשדיברנו על סיווג של מבחנים סטטיסטיים, איך להחליט באיזה מבחן להשתמש, דיברנו שאחד הקריטריונים זה האם יש תלות במדידות בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, האם מדידה מסוימת בקבוצה אחת עלולה להיות קשורה, להיות בקורלציה עם מדידה בקבוצה השנייה. אז כשהקריטריון הזה אומר לנו שכן יש תלות בין מדידה בקבוצה אחת למדידה בקבוצה השנייה, זאת אומרת יש משהו שיכול להשפיע ספציפית על שתי המדידות האלה ולגרום להם להיות קשורות, אנחנו נשתמש במבחן אחר, ב-T-Test למדגמים מזווגים. ובאנגלית, Paired Samples T-Test, זאת אומרת שני מדגמים שיש ביניהם תלות. בואו נסביר מה זה התלות הזאת בעזרת המחקר שאנחנו רוצים לדבר עליו, המחקר על ארוחות הערב. אז זה מחקר שבוצע בגרמניה, והתיאור קצת הצחיק אותי, זה מחקר שבו הגישו להורה וילד ארוחת ערב גרמנית טיפוסית, ובדקו כמה חתיכות ירק או פרי הילד אכל. בכותרת רשום שמדובר במחקר רנדומלי, אבל לא הייתה פה רנדומיזציה לשתי קבוצות שאין תלות ביניהן, שאין זיווג ביניהם, שהם לא paired, אלא הייתה רנדומיזציה לשתי ארוחות עבור כל ילד. מה בעצם עשו פה? שלחו, הזמינו אנשים למחקר. האנשים אגב לא ידעו מה חוקרים. הם לא ידעו מה העניין פה לגבי הזמן. הם ידעו שמדובר במחקר לגבי תזונה. ושאלו מה הילד אוהב לאכול, או הילדה כמובן, ואז הזמינו הורה וילדה לארוחה. כל זוג הורה וילד הוזמן פעמיים בשני ימים שונים לארוחת ערב. בכל אחת מהארוחות הביאו ארוחה מוכנה שהיה בה לחם, גבינות, בשרים קרים, ירקות, פירות, מים ושתייה ממותקת. והירקות והפירות היו חתוכים לחתיכות בגודל ביס. אז מה היה פה המשתנה בלתי תלוי? זאת אומרת, מה הייתה ההתערבות במחקר הזה? באחת הפעמים, הזמן שאמרו להם עד שמגיע החוקר לסיים את הארוחה, היה הזמן שבדרך כלל נמשכת אצל אותה דיאדה ארוחת הערב, ובפעם השנייה שהם הוזמנו, או בפעם האחרת שהם הוזמנו, הזמן לארוחה הוגדל ב-50%. זאת אומרת, אמרו להם, החוקרת תיכנס בעוד 30 דקות, במקום בעוד 20 דקות, שזה הזמן הרגיל של הארוחה. והאוטקאם היה מספר חתיכות הירק וחתיכות הפרי שאכל הילד, ובדקו גם את כמות המים וכמות השתייה המתוקה וכמות הלחם. סך הכל השתתפו במחקר הזה 50 זוגות של הורה וילד, ובכל אחד מהזוגות האלה היו שתי ארוחות, והסדר של הארוחות היה רנדומלי. זאת אומרת, עבור כל דיאדה בוצעה הגרלה. זו הרנדומיזציה פה. האם המפגש הראשון, ביום הראשון, יהיה עם הארוחה הרגילה, והשני עם הארוחה הארוכה יותר, או להפך. אז אתם מבינות שהיו פה סך הכל 100 ארוחות, 50 דיאדות של הורה וילדה, ועבור כל דיאדה שתי ארוחות. ועכשיו נתרכז באוטקאם. בדקו בממוצע כמה חתיכות ירק הילד אכל. בדקו את זה בווידאו. ומכיוון שמדובר באותם ילדים והורים שהופיעו גם בארוחה ארוכה וגם בארוחה קצרה, אני מעדיף לא לדבר על שתי קבוצות. העניין עם הקבוצות הוא שזה דבר שיכול לבלבל, כי אפשר לחשוב שילד שייך לקבוצה מסוימת, אבל כאן אותו ילד הופיע הרי בשתי הפעמים, גם בארוחה הארוכה וגם בארוחה הקצרה. אז נצטרך להשתמש במונח אחר, וקל מאוד להשתמש במונח משתנה בלתי תלוי, או חשיפה. אז יש פה ממוצע של המדידות עם חשיפה אחת, שזה ארוחה ארוכה, וממוצע של מדידות עם חשיפה אחרת, שזה ארוחה קצרה. או בצורה יותר פורמלית, שגם פה, כמו במחקרים על שתי קבוצות, יש משתנה בלתי תלוי עם שתי קטגוריות. קטגוריית הארוחה הארוכה וקטגוריית הארוחה הקצרה. זה לעומת הרבה מחקרים רפואיים אחרים שבהם המשתנה הבלתי תלוי הוא לאיזה קבוצה משתייך המטופל. במקרה כזה, שבו אותו משתתף במחקר נכלל גם במדידות עבור חשיפה אחת וגם במדידות עבור חשיפת הביקורת, במילים אחרות מופיע פעמיים גם בקטגוריה אחת של המשתנה הבלתי תלוי וגם בקטגוריה השנייה של המשתנה הבלתי תלוי, נשתמש במבחן סטטיסטי עבור מדגמים מזווגים, paired samples. אבל למה בכלל להשתמש במבחן אחר? יש לנו פה שתי קטגוריות, ויש לנו פה outcome שהוא מספרי, שמתפלג נורמלית, אז לכאורה היה אפשר להשתמש באותו מבחן, בסטודנט סטטיסט למדגמים לא מזווגים. כיוון שיש יתרון במדגמים מזווגים. הבטחתי שאני לא אדבר על נוסחאות, אבל אני כן מזכיר דברים שמופיעים בנוסחאות ומשפיעים על התוצאות. אז אתם זוכרים שבסטודנט סטטיסט, אחד הדברים שמשפיע על ערך ה-T, ולכן על מידת המובהקות, הוא השונות. ככל שהשונות בתוך הקבוצות יותר גדולה, ככה בעצם הרעש שמפריע לנו לראות אפקט אמיתי הוא יותר גדול. במילים אחרות, העוצמה של המחקר יותר קטנה. תדמיינו שהיינו עושים מחקר אחר, גם לגבי אורך ארוחות, אבל עושים הגרלה של ילדים לשתי קבוצות שונות, קבוצה אחת של ארוחה ארוכה וקבוצה אחת של ארוחה יותר קצרה. אחת הבעיות היא שיש ילדים שבאופן קבוע אוכלים 5 דקות, והיינו מגדילים את הארוחה הזאת ל7.5 דקות, וילדים אחרים אוכלים 30 דקות והיינו מאריכים את הארוחה שלהם ל-45 דקות. בשונות כזו גדולה באורך הארוחה בין הילדים השונים, אנחנו נצפה גם לשונות מאוד גדולה בכמות הירקות הנצרכים בארוחה. וכשהשונות מאוד גדולה בכמות הירקות, יש הרבה רעש שיפריע לנו לראות אפקט אמיתי. אם הערכת ארוחות באמת מגבירה הצריכה של ירקות, יהיה לנו קשה, ולא רק לנו יהיה קשה לראות בעין, אלא גם למבחן הסטטיסטי יהיה קשה לראות את זה. זאת אומרת, העוצמה שלו תהיה יותר נמוכה. ואת השונות הזאת אפשר להקטין בעזרת הצמדה של מדידה מסוימת בקטגוריה אחת, למשל בארוחה ארוכה, למדידה אחרת בקטגוריה השנייה, בארוחה הקצרה. וההצמדה היא כמובן עבור שתי המדידות ששייכות לאותו ילד. למשל, עבור אותו ילד, המדידה שלו כשהוא קיבל ארוחה ארוכה, מוצמדת למדידה שלו כשהוא קיבל ארוחה רגילה. והדרך המתמטית לעשות את זה, זה להתייחס להפרשים במקום למדידות האבסולוטיות. זאת אומרת, במקום להתייחס רק למספר הירקות שילדים בקטגוריה א' אכלו, כן, בארוחה ארוכה, למספר הירקות שילדים בקטגוריה ב' אכלו, מתייחסים להפרש עבור אותו ילד בין קטגוריה א' לקטגוריה ב'. והשונות הזו עבור ההפרשים היא תהיה שונות יותר קטנה מאשר השונות עבור הערכים הגולמיים, עבור מספר הירקות. ואיך זה יתבטא מתמטית? שכשהשונות תוכנס למשוואה שמחשבת את ערך ה-T, חישוב השונות יתבצע בעזרת ההפרש הזה, ההפרש בין שתי מדידות מזווגות. במקרה הזה, שתי מדידות עבור אותו ילד. אם ילד מסוים, אחד, אכל 10 חתיכות ירק, כשהארוחה הייתה יותר ארוכה, ו7 חתיכות ירק כשהארוחה הייתה יותר קצרה, נוכל להשתמש בהפרש בחתיכות הירק, זאת אומרת 10 פחות 7, ובעזרת ההפרש הזה לחשב שונות. זאת אומרת, ניקח את כל ההפרשים מכל הילדים, וההפרשים האלה, השונות ביניהם, תהיה השונות שמשתמשים בה בנוסחה למבחן הסטטיסטי. זה בניגוד למבחן T למדגמים לא מזווגים, ששם השונות נמדדת עבור הערכים עצמם. וכשמדובר במצב לא מזווג, השונות הזאת תהיה יותר גדולה. אז האפשרות לעשות זיווג, להתאים מדידה בקבוצה אחת למדידה בקבוצה השנייה, מאפשרת להפחית את השונות ובכך להגביר את העוצמה של המבחן הסטטיסטי. כל שאר הדברים במבחנים הסטטיסטיים האלה, ב-paired samples t-test וב-unpaired samples t-test, כל שאר הדברים הם מאוד דומים. כמו כל מבחן סטטיסטי, הם יוצאים מנקודת הנחה שהשרת האפס היא נכונה, ותחת אותה הנחה, האם סביר לקבל נתונים כמו שקיבלנו במחקר הזה. וכמו בסטודנטס טי-טסט, למדגמים לא מזווגים, שכבר למדנו קודם, גם כאן השרת האפס היא שאין הבדל בין הממוצעים. לצורך העניין, בדוגמה שלנו, שאין הבדל בין ממוצע כמות הירקות בזמן ארוחה גדולה יותר, ארוכה יותר, לממוצע כמות הירקות בארוחה קצרה יותר. גם עבור מבחנים מזווגים, הסטטיסטי שמתקבל הוא ערך ה-T כמו תרמוס, וגם כאן, ככל שה-T גבוה יותר, ככה ערך ה-P, הפרימוס, נמוך יותר. אז באיזה מצבים נוכל לעשות התאמה בין מדידה בקבוצה אחת למדידה בקבוצה השנייה? קודם כל, נוכל לעשות את זה כשמדובר באותם אנשים שהיו עבורם מדידות, גם בקטגוריה אחת וגם בקטגוריה השנייה. וחוץ מהדוגמה שבדיוק עכשיו נתנו, שמדובר באותם ילדים בשתי הארוחות, הדוגמאות הכי אופייניות לזה זה מדידה של לפני ואחרי. יש מחקרים שבהם מודדים משהו לפני ומשהו אחרי, ואז משווים בין הממוצע של כל המשתתפים לפני לממוצע של כל המשתתפים אחרי. אז גם פה המשתנה הבלתי תלוי הוא עם שתי קטגוריות, לפני ואחרי. המשתנה התלוי, האאוטקאם, התוצאה, הוא מספר ערך מסוים שמתפלג בצורה נורמלית, ולכן אפשר לעשות לו ממוצע, ואז משווים את הממוצעים של לפני ואחרי. ומכיוון שיש זיווג של מדידות, מכיוון שיש מדידה בקבוצה הראשונה של המדידות, של הלפני, שאפשר להתאים לה מדידה באחרי, ואיזה מדידה זו עבור אותו בן אדם, אז נוכל להשתמש ב-paired samples t-test, במבחן t למדגמים מזווגים. דוגמה אחרת זה כשלוקחים אנשים לשתי הקבוצות בצורה שהיא לא רנדומלית, לא RCT, אלא שעבור כל מטופל בקבוצה אחת נבחר מטופל מתאים לו בקבוצה השנייה. למשל, אפשר עבור כל מטופל להתאים אח, את האח שלו שישתתף בקבוצה השנייה. הדבר הזה מאפשר לנטרל חלק מהרפלנים. למשל, באיזה סביבה או באיזה מצב סוציו-אקונומי המטופל הזה גדל בילדותו. אפשר גם להתאים שכנים. אם למשל מעניין אותי האם שימוש בקמין מגביר סבירות למחלות ריאה, אני יכול לעשות השוואה של אנשים שיש להם קמין לאנשים שאין להם קמין, אבל יהיה הרבה יותר חכם להשוות אנשים שיש להם קמין לאנשים אחרים שגרים באותו יישוב אבל רחוק. למה חשוב להשוות באותו יישוב? כי יש דברים אחרים שגורמים לזיהום סביבתי של האוויר חוץ מהקמין, למשל קרבה למפעלים. אז כשבוחרים באותו יישוב, מנטרלים במידה מסוימת את ההשפעות האחרות. אז גם במחקר כזה, שעבור כל בן אדם בקבוצה הראשונה, מתאימים בן אדם בקבוצה השנייה שגר באותו יישוב, מדובר במדגמים מזווגים. מצב נוסף שבו יהיו מדגמים מזווגים זה כשיש שימוש בפרופנסיטי סקור ועושים מאצ'ינג. פרופנסיטי סקור זה דבר שדיברתי עליו בפרקים ישנים בפודקאסט, אבל זו שיטה מאוד נפוצה לבצע התאמה בין אנשים לפי גורמי הסיכון שלהם. ואחת הדרכים להשתמש בפרופנסיטי סקור היא להתאים עבור כל מטופל בקבוצה אחת, קבוצה שנחשפה למשהו, לתרופה או לאיזשהו גורם סביבתי, מטופל מאוד דומה בגורמי הסיכון שלו, אבל שלא נחשף לדבר שמעניין אותנו. ואם יתבצע מאצ'ינג של אחד לאחד, זאת אומרת עבור כל מטופל בקבוצה אחת מותאם בן אדם בקבוצה השנייה, יש לנו שוב אפשרות לבצע מבחן עבור מדגמים מזווגים. וזה גם מאוד קל לזכור, כי מאצ'ינג וזיווג זה בעצם אותו דבר. אז מבחן T למדגמים מזווגים התבצע בדיוק כמו מבחן T למבחנים לא מזווגים, כשמדובר באוטקאם שהוא כמותי שמתפלג נורמלי, כשהמשתנה הלא תלוי, זאת אומרת החשיפה, היא עם שתי קטגוריות, בדיוק כמו במחקר שדיברנו עליו, שתי קטגוריות, ארוחה ארוכה או ארוחה קצרה, וכשהמבחן הסטטיסטי עצמו לא נועד לבצע גם תקנון, זאת אומרת אנחנו לא רוצים להשתמש פה ברגרסיות, אלא רוצים מספרים פשוטים, והאם יש הבדל מובהק בין הממוצע עבור ההתערבות הזו לממוצע עבור ההתערבות השנייה. ועכשיו נקריא את התוצאות מהתקציר של המאמר ונבין אותם כבר. אז בתוצאות כתוב שבארוחה הארוכה יותר, כן, ארוכה ב-50% מהזמן הרגיל של הילד, אכלו יותר חתיכות של ירק. ההבדל הממוצע, זוכרים? בשני סוגים של מבחני T פשוט מסתכלים על הבדל בין שני ממוצעים. אז ההבדל הממוצע בין שתי הקבוצות היה בערך 4 חתיכות פרי, 4.05, ונותנים לנו את ערך ה-T, את הערך של הסטטיסטי, שהוא לא אומר לנו הרבה אינטואיטיבית, אבל צמוד אליו גם ערך ה-P. וה-P הוא קטן מ-0.001. זאת אומרת, המבחן הסטטיסטי, שבמקרה הזה היה ה-paired samples t-test, אפשר לנו להגיד שההבדל הממוצע הזה של 4 יחידות ירק בין ארוחה ארוכה יותר לארוחה קצרה יותר, הוא הבדל מובהק. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.